אז הנושא של פרשת של השיעור היום זה נושא שיש אומרים שמקורו מפרשת השבוע, סוגיה מובהקת של חושן משפט, סוגיה של מצווה לקיים דברי המעיס. סוגיה זו מופיעה בעיקר בגיטין י' תזבוב, תויסטוס גדול וחשוב בדף י' ג' עומד א', מצווה לקיים דברי המעיס אמרו חכמים. אז רק הקדמה קצרה כדי שנבין את עצם המושג ונוכל להרחיב ולהעמיק בה. יש פרשס נחלויס ותוירה בפרשס פנחס, אבל בלבד סדר הנחלות שקובו תוירו, יש מאוד ביד אדם להשפיע על איך התייחסו לנחלתו לאחר מותו. אז בעיקר שלוש הלכות. נחלה דרב יוחנן בן ברויקה, זה גזרס הקוסוב מקורו בבבבס ופוף למד. עבדו חזר מן הפסוק והויו ביום הנחיל אוי עזבונו, שהתורה נתנה רשות לאדם להנחיל לכל מי שירצה. אבל אדם יכול לשנות את הנחלה דיורייס רק בין היורשים הראויים לרשת. הוא יכול לבקר להדיף בן בין הבנים, בת בין הבנות, אח בין האחים, אבל הוא לא יכול לתת למי שלא ראוי לרשת. זה הדין של נחלו דרב יוחנן בברויקה שלמדנו מן הפסוק והיו היום הנחילוי עזבונו. הדרך השנייה זה תקונס החומן מתנה שחיר מרע ככסובים וכנסורים דמי, וזאת תקנה תקנו החומן כדי שלא יתרף דעתו של אדם בערוב ימיו, כאשר אדם רוצה לתת לפלוני ולהרמוני והוא לא בטוח שיקיימו את הרצון שלו. תקנו החומן שדברי שחיר מרע ככסובים וכנסורים דמי, וכאשר אדם מצווה מחמת מותו צריך לקיים את דבריו, ויש תוקף מחייב, תוקף קנייני בדברים בעלמא. אף על פי שבדרך כלל אין בדברים כדי ליצור קניין, כאן תקנו חכומם כדי שלא יתערב דעתו, דברי שכיב מרק יצובם וכמסורים דני. הלכה השלישית, סוגיה מאוד גדולה ומורכבת, וזה הדין של צבוע. אדם יכול לכתוב צוואה מחייו, אבל יש הבדל גדול בין צוואה משפטית לצוואה הלכתית. כי רוב הצוואות שנכתבים בעולם הגדול וגם במדינת ישראל הן צוואות משפטיות שמנוסחים לפי עקרונות משפטיים שאינם תקפים לפי ההלוכה. לפי ההלוכה אדם לא יכול לצוות מה יעשה ברכושו לאחר מותו, הוא צריך לחלק את הנחלה מחייו, ולכן צוואה הלכתית מבוססת על המושג של שואחס לפני מיסוסי. הוא מדגיש שכל מה שאני כותב כאן יחול שואחס לפני מיסוסי, זה העיקרון היסודי בצוואה הלכתית. אז בשלושת הדרכים האלה אדם יכול להשפיע על מה יעשה בממונו לאחר מותו. מלבד כל אלה, מלבד שלושת אלה, יש הלכה נוספת של מצווה לקיים דברי המעיס. ובהלכה הזו נחלקו הראשונים והאחרונים, האם מדובר בעניין שיש לו תוקף קנייני או רק מצווה. פשטוס ראשון חזל מצווה לקיים דברי המעיס, משמע שמדובר במצווה ולא בקניין. מאוד בולט ההבדל בין מה שאמרו חזל מתנת שכיב מרע או דברי שכיב מרע ככסובים וכמסורים דמי, למה שאמרו מצווה לקיים דברי המעיס. ולכן דעת רוב הראשונים, כך נפסק ברוך ובחושמיש בצמרי שנון בייז, שאכן מדובר במצווה בלבד ולא בחלויס של קניין. אבל יש מי שאומר שמדובר בקניין. מנהי למדו חזר הלכה הזו? האם הנטויר היא עומד הרבונון? אני לא יודע נוקק לדבר פשוט, מדור כמה אבן איזה סממן היא שמדובר בתקנת חכמים. אבל לא מצינו בכל מקום בשעס שחכמים תקנו הלכה הזו. מאידך, אם זה דין דיורייסה, מנהי למדו? אז השואל המשל פמיין רבי יוסף שון נתנזון בבקיאות המדהימה שלו שולף כדרכו מדרשות הרישוייד שהיה מתלמידי הרשבו, והוא אומר שלמדנו מצווה לקיים דברי המעיס מפרשס השבוע, וזה הקשר בין כל השיעור היום לפרשס השבוע. ויעשו בונוב לא יקיין כאשר ציוום, יעקב הנה ציווה לבניו שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל, ויעצו בונו ולא יקיים כאשר ציבם. אמר תלמד הרשמו מכאן למדנו שמצווה לקיים דברי המייס, והשואל המיישב מצטט את הדברים, מדורה כמה חלק בי סמן קופי גמל, מדורה בי חלק א' סמן א' ושתי המקומות האלה, שואל המיישב מצטט את דרשות הרישווי. אף על פי שאני אומר ברור כשם שלא מדובר בדין דיורייסה, אם זה דרשה, אז דרשות צריכים להיות בחזל. אין דרכם של ראשונים, ובוודאי לא אחרונים, לחדש דרשות חדשות שלא דרשו חזל. אם זה לא דרשה, אז מנעין לנו שיעשו בונות קיין כאשר ציבם. אני חושב שיש אלף סיבות טובות לעשות את רצונו של יעקב אבינו, מלבד הדין של מצווה לקיים דברי המייס, כן? הלו כבוד אב ואם זה סיבה אחת, יוסף נשבע לו זה סיבה אחרת, וחוץ מזה לעשות רצונו של צדיק, צדיק יסוד אלוהים, יעקב אבינו בחירו, אז מי לא היה רוצה בזכות העצומה הזו? אז איך אפשר ללמוד הלכה כאשר אין כל הכרח? ולכן אני חושב שגם הרישווי לא מצא אלא רמז בעלמא, מעין אסמכתא, איזשהו מקור, אבל ההלכה מן הסתם, כדיברנו את ביהוד, ההלכה של כבוך הקומן, אבל מאידך אני סבור שזה לא תקנה בסגנון תקנות חזל, משום למה יתקנו תקנה כזאת? מה התקנה יש בו? וכי יש בו תקונס השובים, או תקונס השוק, או תקונס החיים, או תקונס המייסים? מה העניין היה להם לתקן שמצווה לקיים דברי המייס? החשש פן יתערב דעתו, כבר תקנו בתקנה אחרת. דברי שכיב מרק, איסורים וחמסורים דמי. מה התועלת יש ליחיד או לציבור במצווה לקיים דברי המייס? ולכן אני סבור שההלכה הזו כמו הלכות רבות במרחבי השעס. לא תקנה יש כאן ולא דין דיורייסה, אלא קריאה שקבעו חזר בעומק בינתם וברוח קדשם, בהבינם את מוסר התוערבת ואת הלכס דרך ארץ ואת מידס היושר והמוסר והצדק. וראוי, כך קבעו חזר, שיתחשבו ברצונו של אדם כאשר באים לפזר ולחלק את ממונו לאחר מותו, אז אף על פי שאין כאן תוקף קנייני, כך ראוי, ראוי לעשות את רצונו של אדם כאשר מדובר ברכושו הוא, ומשום כך אמרו חכמים מצווה לקיים דברי המייס. אז לא תקונס חכמים יש כאן, משום שבכל תקונס חכמים צריך להיות סיבה למה תקנו, וגם לא דין גמור דאורייתא, אלא מוסר התורה שקבעו חז"ל. כך ראוי, וחז"ל הפכו את המידה הטובה הזו להלכה מצווה לקיים דברי המייס. אז הזכרתי מקודם שבכל זאת נחלקו גדוי לדוי, סמך נפיים טוען בתוקף שמצווה לקיים דברי המייס זה קניין גמור, קניין ולא רק מצווה, והוא רוצה להוכיח כך מדברי רש"י. בשיעור הזה אני תמיד נמנע מלהיכנס לנבחי הסוגיות, משום שישבים פה מאות אנשים ולא עשינו אחרונה ולא קיבלת מעלה מקודם להכין את השיעור היום, ולכן אני לא נכנס לדקדוקים ברישיינם או לנבחי הסוגיה. אבל כפי שכתוב בקונטרס שלפניכם, אני חושב שאין ראי לדברי רש"י ואין הכרח בדבריו. אז באופן כללי נחלק ראשון ואחרון האם מדובר בקניין או במצווה, ויש יותר ראשון מקורות מפורשים שמדובר במצווה בעלמא. הרמב"ן מעריך בגיטין דף י"ג בסוגיה של מצווה לקיים דברי המייס, והוא מסופק האם כופים על מצווה הזו. אז בתחילה סבור היה הרמב"ן שאין כופים, מכיוון שמדובר במצווה ולא בהלכה ולא בקניין, אז אין בייס מיורדן לנחוס על. בסופו של דבר כותב הרמב"ן שאכן כן כופים לקיים את דברי המייס, כשם שכופים על שאר מצוות עשה, לא פעמיים בשס למדנו, חולים כופים על מטבייס וכסוד הספרי בו. הוא אומר, סוכה אין יויסר, נו לב אין אינו, איתו מכה נויסר שתי סנשוי. ולכן אומר הרמב"ן גם פעם, גם כאן, מכה נויסוי עד שיקיים את המצווה של מצווה לחיים דברי המייס. ומכל דברי הרמב"ן, מתחילתם ויד סופה, משמע שרק מצווה יש כאן, אלא שהרמב"ן מסופק, האם כופים לקיים מצווה זו? אם קניין יש כאן, אז אין מקום בכלל לכל הספק הזה, אז באיזה יורדן לנחוסוף, כשם שיורדן לנחוסוף תמיד, כאשר השאלה היא ממנו של פלוני או ממנו של אלמוני. המורדכי מביא את מה ששאלו כל הראשונים. אם מצווה לקיים דברי המייס, מה הצורך היה לתקן? מה השחיר אומר? הלו בלערכי מצווה לקיים דברי המייס. אז המורדכי אומר, לא, מצווה לקיים דברי המייס זה רק מצווה. אבל עדיין יתערב דעתו של שכיב מרק, משום שהוא לא יהיה סמוך ובטוח שאכן יורשיו או מי שממנו מופקד בידיהם יקיימו את המצווה, ולכן עדיין היה חשש פן יתרת דעתו, עד שבאו חכמים ותקנו שמדיר לישכם רק יכסובים וכים סורים, דמי כך אומר מרדכי, וגם את דבריו למדנו מצווה לקיים דברי מצווה רק מצווה. אז כל הראשונים והתוסס בראשם מביאים תירוץ אחר בשם רבנו תם. רבנו תם אומר, לא אומרים מצווה לקיים דברי המס, אלא כאשר הממון הושלש ביד אחרים, כאשר אדם הוציא ממונו, הפקיד ביד אחרים, עם הוראה מפורשת למי הכסף ינסר ומה יעשה בו, רק אז אומרים מצווה לקיים דברי המס. וכך רבנו תם יושבת הקושיה, מה הצורך היה בתקנה של משחיר מלה, משום שבהרבה מקרים אי אפשר, אין ביד החולה להוציא ממון ולהשליש אותו ביד אחרים. אם משום מדובר בנכס דרעונה, אם משום מדובר שבפקדונות והשקעות שיש לו ביד אחרים, אם משום שממונו איננו בידו והוא שוכב על ערש דווי, ומשום כל המצבים האלה תקנו חז"ל דברי שכם מרק כסובים וכמסורים דמי. האם יש ללמוד מדברי בן אותם שמצווה לקיים דברי מס זה כן קניין? שהרי רבי אותם לא תירס כדברי מרדכי, והוא חידש הלכה מחודשת מכוח קושיה הזו. אני לא חושב שיש ראיה. לדעת רבי אותם היינו יכולים לסמוך על הבריות שוודאי עשו כמצוות חכמים, ואם מצווה לקיים דברי מס, מה יש לו לשכב מעלה לחשוש? הלו כל יסור בחזקס קשס אותו בשופטה מהסקינן, מה יש לו לחשוב שבברו חזר מצווה לקיים דברי המס? ולכן רבי אותם אומר שיש מצבים שבהם כלל לא נאמר מצווה לקיים דברי המס, לא אומרים הלכה הזו אלא כאשר הממון הושלש ביד אחרים. ואם כן, אמור לך אומר דברים מפורשים שמדובר במצווה, וגם רבי אותם אי אפשר להוכיח הפך הדברים. ואף על פי כן, אני יודע שיש מקצת ראשונים שמשמע מדבריהם שמדובר בקניין, אבל מדברי רוב הראשונים וגם מפשטס לושן חזל משמע מצווה, מצווה אמרו ולא קניין, וכך נפסה גם רשנון בייס בחוש המשפוט. מה נפקא מיניה יש אם זה קניין או מצווה? הלא ברור כשמש, ברור כשמש, כל אחד יכול לחשוב על נפקא מינס מאוד פשוטים, אבל מרדכי אומר נפקא מינה דווקא בתחום של איסור והתר ולאו דווקא בתחום הממוני. מה דין כהן שמצווה למסור את עבדיו למישהו אחר והוא זר, אותו פלוני הוא זר, והכהן נפטר לבייס אלומוי, האם מותר עבדים האלה בינתיים להמשיך ולאכול בתחום עד אשר נמסרו ליד מי שאמור לזכות בהם? אז אם תמצא לו משביס ולכם לבנות איזה קניין, ברור כשמש הקניין הזה חל בשעת מותו כמו מת נשכים ברה. הלו ירושה אין להפסק, אם היורשים יורדים לנחלה לא שייך שהקניין יחול אחר כך. ואם כן, אם מדובר בקניין, אז נשאר שפלוני הבעלים סגר את עיניו, נפטר בי סלום, היה אסור לעבדים לאכול בתרומה, והם לא עוברים ליורשיו שאף הם כהנים אלא למי שאמור לזכות בהם. אבל מרדכי אומר, מכיוון שלשיתו זה מדבר במצווה בלבד, כל עוד העבדים לא הוצאו מן הבית בפועל ולא נמסרו ליד אחרים, הם רשאים להמשיך לאכול בתרומה, משום שבני הכהן כהנים אף הם, והוא עבר לנחלתם, והוא ממשיך לאכול בתרומה עד אשר ימסר ליד מי שאמור לקבל אותם לפי מצוות המס. הרי שמרדכי אומר נפקא מינה להלכה, וכך נפסק שמצווה לקיים דברי המס זה רק מצווה ולא קניין. לפני הרבה שנים היה לי שאלה למעשה, שאלה מאוד מעניינת. פלוני כתב צוואה, ובצוואה הוא ביקש סכום כסף ניכר ימסר לפלוני שעושה לו קהלת רוח. פלוני שמע שארמוני ציווה לאחר מותו למסור לו מתנת כסף מרובה, הוא מחה בו. הוא אמר לו ששם את הנסיכה, הוא לא מבטל על המצווה, הוא עזר לו לשם שמיים, והוא מסרב לקבל כל מתנה גם לאחר מותו. כך מחה פלוני ביד אלמוני. עברו כמה שנים, אלמוני נפטר בבית אלוהי, בינתיים הגלגל של פלוני נהפך לרע והוא ילד מנכסיו. אז כמה חודשים אחרי מותו של אלמוני, פלוני הודיע ליורשים שהוא בעצם כן מוכן לקבל את המתנה שאביהם רצה להנחיל לו, ואז התעוררה השאלה האם הם צריכים למסור לו את הכסף הזה, וזה גם תלוי בשאלה הנ"ל, משום שאם יצטרך לקיים דברים, זה קניין, אמרתי בקודם, זה קניין שחייב לחול בשעת מותו של פלוני. אם זה לא חל מיד, זה לא חל אחר כך. זה ברור כשם שהכסף לא תלוי ועומד עד שפלוני יחליט אם הוא רוצה לקבל או לא. אם זה קניין מכוח המעיס, זה חל בשעת מויסוי. ומכיוון שבשעת מויסוי פלוני לא רצה לקבל את הכסף, ולעולם אין אדם זוכה בעל כוח, אי אפשר לחפות כסף על אדם, לא קופים זכויות על אנשים. אחר כך, הקניין עבר ובטל מן העולם. אבל למצווה קיים דבר אמת זה רק מצווה שהיא רובץ על היורשים או מי שם המון ברשותם, אז מסתבר שגם אחר כך זה היה רצונו של אבא, כך אבא ביקש, אלה שקיבלו את הכסף לרשותם או היורשים צריכים לעשות את רצונו. מה זה משנה אם זה מיד או לאחר זמן? כך חשבתי לכאורה. ומכיוון שבמצווה מדובר לפי הערכה, כך דעתו בפוסקים כפי שציינתי, מסתבר שהדין הזה יחול גם לאחר זמן, כל זמן שהכסף בהן, משום שלא אומרים מצווה לקיים דבר אמת אלא בכספו של עודה. וגם זה נקודה מעניינת, כי חז"ל דיברו מצווה לקיים דברי המס, והיה מקום לטפות ולחשוב שמצווה לקיים דברי המס בכל דבר. אבל כותב את תשנ"ח חלק בי סימן נון גימל, כן? והרב כותב את זה משום סיימת בסימן קופסא מחס, אבל התשנ"ח כותב את זה בלשון חדה ובוטה. אומר את תשנ"ח, מה זה שאמרו חכום במצווה לקיים דברי המס? אין אדם בשעת מותו, לא מלך ולא נוסי וגם לא נובי. כך אומר את תשנ"ח, מה פתאום כולם יהיו מחויבים לשמוע בקולו? אם לא היינו חייבים לשמוע בקולו בחייו, למה נהיה חייבים לשמוע בקולו במותו? ומכאן אומר את תשנ"ח שמדובר רק בדין ממוני, בממונו של אדם, ורק בממונו של אדם, כך אומר את תשנ"ח. אבל אחרי יש סתירה לדברי את תשנ"ח, מדברי השואל המשק שמצטט את דברי תלמיד הרשב"א, הרי שווי. משום שהם לומדים מצווה לקיים דברי המסת מפרשס השבוע ויעשו בונו לא יקיין כאשר הציבם, שם לא מדובר במומנס, שם מדובר ברצונו. ויש לי קושיה נוספת מדברי הסמה בכל שמשפוט ריש נום גימל סעיף קוטן טס, מה כתוב שם? בסנהדרין דף מם חס יש יבויה וגמורה, אדם שביקש לפני מותו שלא יספידו אותו, האם שומעים בקולו או לא. והספק בגמור הזה, מה זה הספדה? הספדה יקרה דחיי או יקרה דשחי? האם אנחנו מספידים לכבוד המתים או לכבוד החיים? האם עיקר עניין ההספד זה לכבד את המשפחה בשעתם הקשה, לחזק אותם ולעשות להם כבוד כאשר מספידים את המת, או שמה זה כבוד המת? אם זה כבוד המת, אז אם מלך שמוכר על כבודו אין כבודו מוכר, אבל רב שמוכר על כבודו כבודו מוכר, מייס שמוכר על כבודו גם כן כבודו מוכר, אדם יכול למכור על כבודו, אבל הוא לא יכול למכור על כבוד משפחתו. ולכן הגמור מסופקת, מי שמע שלא יספידו, אם שומעים בקולו או לא, וזה תלוי אם הספיד הזה יקלד החיים או יקלד אישך. וכותב עצמה בכל שמשפוט ריש נון גימל, לפי ההלכה שזה יקלד אישך, ולא רק שפטורים מלהספיד אותו, אלא חייבים לשמוע בקולו, משום שמצווה לקיים דברי המס, כך כותב עצמה. הרי שגם את דברי עצמה למדנו שזה לא רק דין בממונות, אבל אני חושב שלא השואל המשב ולא עצמה לא סופרים את דברי התשבץ ושבוסיין. אני חושב שגם התשבץ יסכים וגם שבוסיין יודע שלא מדובר דווקא בדין ממוני גרידה. הטענה העיקרית של התשבץ, על מה זה מבוסס? מה פתאום נהיה חייבים לשמוע בקולות על אדם משום שהוא מת? אין האודם בשעס מויסוי לא מלך ולא אינוסי ולא נובי, למה נהיה חייבים לשמוע בקולות? צריכים לשמוע בקולו רק בשלו, רק בדברים שנוגעים לו, בכבודו, בקבורתו, בהספדו ובממונו. עיקר כמון הסתש ושאין אדם יכול להשחית את רצונו על אחרים ולהכתיב להם אורחות חיים בשעת מותו, מה סמכות יש לו? אבל בדברים שנוגעים לו חייבים להתחשב ברצונו ולעשות כמצוותו. ולכן לא פלא שאנחנו עומדים על החזום על הפסוק ויעשו בו נבלוי כן כאשר ציבם, וגם דברי עצמה פשוטים וברורים, אדם זכאי לומר איך ינהגו בו לאחר מותו, איך יקברו אותו, איפה יקברו אותו, האם יספידו אותו או לא. ולכן אין מדברים האלה כל סתירה לדברי התשבץ. להפך, מן הסברה היינו אומרים שפשוט יותר שצריכים להתחשב ברצונו של אדם בנוגע לקבורתו והספדו מאשר מה יעשה בממונו, כי בשעה שהוא מת הממון כבר עבר רשות אחרים, רשות היורשים, ואף על פי כן יש רבותא שגם בענייני ממון מצווה לקיים דברי המיץ. אז עד כאן עסקנו בסוגיה של מצווה לקיים דברי המיץ. עוד תוספת קטנה שמעתי מקודם בשיטה של רבנו תם, רבנו תם אומר, לא אומרים מצווה לקיים דברי המיץ אלא כאשר הממון הושלש ביד אחרים על ידי המת בעודו בחיים. ויש שתי סגנונות בדברי הראשונים בביאור שיטה של רבנו תם. סגנון אחד שאנחנו מוצאים במרדכי, והוא אומר שמצווה לקיים דברי המת זה מעין זוכן ליודם שלו בפניו. כאשר המת הפקיד את הכסף ביד אחרים, אז בשעת מותו אותם אחרים זוכים מעין זוכן ליודם שלו בפניו למי שהכסף אמור להימסר לו. ולכן לא שייך מצווה לקיים דברי המת אלא כאשר הכסף בידם, ביד אחרים, והם אמורים לזכות בו לצורך צד שלישי. מדברים האלה שכתב מרדכי משמע שקניין יש כאן, משום שזוכן ליודם שלו בפניו הוא דין קנייני. אבל הריטבו, וגם שוב הסריבה, הריטבו בגיטין דף י' ג', הם מפרשים את רבנותם בסגנון אחר. לשיטתם, רק כאשר אדם הוכיח רצינות וגמר דעת, הוציא כסף מכיסו ומביתו והפקיד בידיהם המורות ברורות, רק אז אנחנו אומרים בגמר דעת אמר מה שאמר ומצווה לקיים דבריו. אבל כל זמן שזה דיבורים בעלמא, היורשים יכולים לומר מהתל היה, מהתל בדברים היה, משטבח היה, הוא לא התכוון ברצינות ואין להוציא מידם, אין להוציא מחזקתם. אז לפי המהלך הזה דברי רבנותם מושתתים על הצורך להוכיח גמר דעת כאשר אנחנו באים לקפח את היורשים ולמסור את הממון ליד אחרים, והשליש צריך רק להוכיח גמר דעת וכוונה גמורה. כך דעת הריטב"א והרירש בביאור שיטה של רבנותם, ויש הרבה נפקמים בדבריהם. בשלב זה אנחנו עוברים לשערי בית הדין. עכשיו אני רוצה להזמין את כולם לבית הדין ולנתח ביחד איתכם דיון שהיה לי לפני זמן רוב רב, משום שרובו סובב על הדינם של מצווה לקיים דברי המיץ. אז קודם כל, כמו בכל דיון בבית הדין, מעשה שהיה כך היה. כמובן שכל הפרטים שונו על ידי כדי בדרך הטבע לעולם לא תדעו במי ובמה ובאיפה ובאיך מדובר, אבל בכל זאת כדי לשמור על צנעת הפרט, אם יש איזשהו סיכוי אחד ממיליון שיגיע לפלוני אלמוני, אז כל הסיפור שונה, אבל העקרונות נשארו בעינם. אישה זקנה הייתה גרה בדירה של עמידר, וכמנהג הארץ בשלב מסוים עמידר הציע לה לקנות את הדירה בחצי מחיר, משום שזה המגמה היום בשוק של החברות המשכנות בדיור מוגן מעוניינים להיפטר מנכסים, אבל הוא היה לה כסף. בן ובת היו לה לפלונית. הבן, אף פי שגם הוא היה במצב כלכלי קשה כדי לעזור לאמא, התאמץ עד למוד, גייס את כל הכסף, קנה את הדירה לאמא, והדירה נרשמה על שמה. כדי להבטיח שכספו לא יונח על קרן הצרי, הוא ביקש מן האמא שתכתוב צוואה שלאחר 120 הדירה תחזור אליו, משום שהוא זה ששילם את כל מחיר הדירה, וכך אכן עשתה האם. אשתו של הבן עדיין לא נחה דעתה, משום שידע שאפשר לכתוב צוואה מאוחרת לבטל את הצוואה הראשונה. אז על פי בקשתה, הבן ביקש מן האם שתחתום גם על זיכרון דבורים שבו היא מוסלת לו את הדירה בחייה, וגם על ייפוי כוח בלתי חוזר שהוא זכאי לעשות עם הדירה ככל שירצה, ואכן האמא חתמה על שתי מסמכים האלה. אחרי שמה שנתיים, האמא לא הרגישה טוב, הבת נכנסה לגור ביחד עם האמא, וכמובן, כאשר האמא נפטרה, הבת הוציאה צוואה מאוחרת יותר, שבו האמא כותבת שהיא מבטלת את כל מה שחתמה לבן, וכל מה שחתמה לבן הוצא ממנה במרמה, בחוסר תום לב, היא לא הבינה על מה מכתיבים אותה, כך היא מצהירה בפני עורך דין, והיא כותבת את כל הדירה לטובת הבת, ולא לטובת הבן, כפי שהיא כתבה בצוואה הראשונה, וזה דין תורה שבא לפנינו הדין עמי. עם הבן שיש לו צוואה א', זיכרון אורן, ייפוי כוח, או מבט שיש בידה צוואה ב', ותצהיר, חתום על ידי עורך דין שמבטל את כל המסמכים שנחתמו לבן, ומייתה הדירה נמסרה לבת, אז הדין עם מי? אז יש הלכות שמחליעים בבייזנס של 71, אני חושב שיש לנו יותר מ-71 היום בלילה, אז ננתח קצת את השאלה הזו. קודם כל, שתי הצוואות היו צוואות משפטיות לא הלכתיות, לא היה להם כל תוקף לפי ההלכה, כי הם נוסחו על ידי עורכי דין, לא על ידי רבנים, וצוואה שאין לה תוקף הלכתי, אין לה תוקף הלכתי. בהזדמנות אחרת דנתי בהרחבה בסוגיה של דינא דמלכוס דינא, ואני חושב שדינא דמלכוס דינא לא נוגע בדיני נחלות. אם דינא דמלכוס דינא נוגע בדיני נחלות, היינו צריכים לומר לפי הלכה שבת ובן יורשים בשווה, ואין הדין כן. מנהג בית ישראל, הרבה הרבה שנים שמזכים גם רבנות חלק בירושה, כבר לפני קרוב לאלף שנה אנחנו מוצאים מנהג באשכנז של שטר חצי זכר, אבל כל אלה רק עצות איך ביד אדם לתת גם לבנות, אבל ברור כשמש וצהריים שמי שלא כתב צוואה יש דין אינך לא איזשהו בצויר. וכדי להפר את סדר הנחלות לא אומרים דינא דמלכוס דינא, אף לפי כן יש חידוש עצום שכתב אחיעזר. חלק ג' סמל למד ג' חלק ד' סמל סמך ועד תומיים כותב אחיעזר שהוא סבור שגם צוואה לא הלכתית יש בה לפחות מצווה לקיים דברי המס, משום שיש כאן גילוי דעת, כך הוא ביקש. אבל השולחן ערוך פוסק רבנותם שרק כאשר הכסף הושלש ביד אחרים אומרים מצווה לקיים דברי המס. אומר אחיעזר חידוש עצום, הצוואה הושלש ביד אחרים, ומכיוון שיש בידו של אדם לממש את הצוואה בערכאות, זה כאילו הושלש בידו, וזה פלא גדול. הלא אסור לפנות לערכאות, אז איך אחיעזר יכול לומר מכיוון שיש בידו ללכת לערכאות לכן זה הושלש, לכן יש לזה תוקף? איך עבירה יכולה לתת תוקף לשטר לצוואה שאין בו תוקף לפי ההלכה? איך היכולת לפנות לערכאות נגד דין תורה יכולת לתת תוקף לצוואה שאיננו מנוסח כראוי? ולכן אחיעזר הוא פלא גדול בעיניי. אני יודע שהאיגרס מוישה אומר מטעם אחר שצוואה משפטית דינו כהושלש, אבל אני לא יכול להיכנס מדי הרבה לכל הפרטים האלה. בקובץ דרכי הוראה ו' כתבתי תשובה בעניין צוואות שלא נערכו כהלכה, ושם כבר התפלאתי בדברי האיגרס מוישה ואני לא יכול לפסוק כדבריו. בכל אופן, לדידי צוואה שלא מנסחת לפי ההלכה אין בו תוקף, ולכן כל מי שרוצה באמת להבטיח שלאחר 120 שנה הוא רוצה להשפיע מה יעשו בניו, בנותיו, בנחלתו, ראוי שיכתוב צוואה הלכתית עם בניו, בתקווה שהם מדקדקים במצווס. אם חלילה לא, אז ראוי שיכתוב גם צוואה משפטית. אפשר לכתוב גם צוואה משפטית, גם צוואה הלכתית, שאם בניו ירצו ללכת בדרכי ישורים לפי משפט התורה, ינהגו לפי הצוואה ההלכתית. אם חלילה לא, אז יהיה גם מסמך מחייב משפטית שיחייב אותם. אבל הכל פונים לבוא ישראל. אז מצד הצבועס, מקסימום יכול להיות שאלה של מצווה לקיים דברי המס, אבל לא יותר מזה. מה התוקף זיכרון דבורים? אז בהזדמנויות אחרות, פסקתי שזיכרון דבורים יש לו תוקף מחייב כמו חוזה גמור, כמו שטר גמור, כך מלאני הזדהיתי, כך יש לסוף. לפי החוק, זיכרון דבורים יש לו תוקף גמור, בתנאי שיש בו את כל המרכיבים היסודיים של המקח. שמות המוכר והלוקח, פרטי הנכס, מיקומו ותיאורו, סכום התשלום ותנאי התשלום ותאריך חתימת המסמך, אם אלה ישנם בזיכרון דבורים, יש לו דין של שטר מחייב. כשאחד המרכיבים האלה חסר, אין לו תוקף לא משפטי וגם לא הלכתי. אבל זיכרון דבורים לדעתי יש לו תוקף הלכתי מחייב, ולכן הדירה נמסרה לבן בחייו. איך אנחנו מתייחסים ליפוי כוח בלתי חוזר? האם יש כזה דבר לפי ההלכה? האם אדם יכול לעשות שליח ולתת סמכות לשליח שהמשלח לא יכול לחזור בו? אדם לא יכול לעזוב או אחרי שחתם ייפוי כוח בלתי חוזר, וגם אם מת עדיין מיופה הכוח יכול לבצע. האם בהלכה יתכן מצב כזה? בהחלט כן. אז לפני ממש זמן קצר הלכתי בדברים במכתב שכתבתי לידידינו רב נוחום רקובה על סוגיה אחרת, ואז ניתחנו את הסוגיה של שיעור בקניונים, ובחזרה אנחנו מוצאים דרכים רבות שמהם אפשר לתת קניין לחצאים, ויש קניינים שונים ומשונים. אני אומר שונים ומשונים. ואחד הקניינים הכי מקודשים זה במדון דף ממחס, קנייה על מנס להקניס. אדם יכול לקנות והקניין לא נותן לו זכות כלשהי, אלא זכות להקנות, וזה כל הקניין שיש בו, ובכל זאת זה מוגדר כקניין. אז כולנו יודעים שיש קניין הגוף, ויש קניין פרח, ויש קניין שימש, ויש דקל לפרויסו. אבל החידוש הכי גדול בכל המערכת הזו זה קנייה על מנס להקניס. בנדון דף ממחס יש סיפור על אדם שכעס על בנו. בנו לא הלך בדרכי ישרים, ולא נתן, לא רצה לתת לו ליהנות מהנחלה שלו, אבל הנכדים שלו היו נראים לו בסדר, אז הוא רצה לתת לבן רק שבן יוכל להעביר את הנחלה לנכדים. זו הזכות היחידה שהוא נתן לו. חז"ל אומרים בקניין הזה יש תוקף קנייה על מנס להקניס, וכך אנחנו צריכים לפרש ייפוי כוח בלתי חוזר. מכיוון שמי שמייפה את כוח זולתו יודע שהוא מוותר על זכות חזרה, ולהדיה הוא מתחייב שגם אם הוא חלילה ימות עדיין מיופה הכוח יוכל לבצע, אנחנו מפרשים את המסמך הזה ככני על מנת להקנות. יש לו כבר קניין לעניין שהוא יוכל לממש, לעשות את הנכס הזה ככל שירצה. לכן אני חושב שגם ייפוי כוח בלתי חוזר יש לו תוקף הלכתי. אז מה שנשאר לנו לדון זה מצד מצווה לקיים דברי המעיס. בכל זאת המת הוכיח שבעירוב ימיו הוא רצה לתת את הדירה לבת ולא לבן. האם יש משמעות בתצהירים שהאימא מעידה שהיא חתמה שלא בכוונה גמורה על המסמכים הקודמים? בטל ומבוטל, אין לזה כל משמעות. משום שגם אם הייתה באה לבייסדן ואומרת את כל הנער, לא הייתה נאמנת. כשיש שטר, אי אפשר לקעקע שטר אלא בראיה. שטר שנחתם כדין, מסמך שנחתם כדין, מי שחתם על המסמך אין לו כל אמנות לבטלו אלא בראיה. אין כאן כל ראיה אלא תצהיר של האם, אין בידה לבטל על ידי תצהיר את המסמכים הקודמים. צוואה כן, כי אדם לא צריך להוכיח חסר בצוואה על מנת לבטלו, הוא זכאי לחזור בו מהצוואה, אבל לא מייפוי כוח וגם לא מזכרון דברים, ולכן מסמכים האלה עומדים בתוך פעם. אלא שיש מקום לשאל מצד מצווה לקיים דברי המעיס, אז כאן אני רוצה לומר שני חידושים. מצווה לקיים דברי המעיס זה רק מצווה, ואם זה רק מצווה אולי יש מצוות אחרות גדולות ממנה. מי אומר שזה המצווה הכי גדולה בתורה? אין קורס, זה לא כמו קורס פסח או כמו מילה שזה מצווה ססי שיש בקורס, זה מצווה, אבל אולי יש גם מצוות אחרות. וכאשר זה עוול, אין מצווה לקיים דברי המעיס. מה הדין אדם שהפקיד ממון ביד שוליש ואמר לו לאחר מותי אני רוצה שתבנה בייס לעבוד אזור, ופלוני בא לשאול האם מותר לי לבנות בייס לעבוד אזור, הלא מצווה לקיים דברי המעיס, כך הוא ביקש. אז נאמר לו כן, כך אתה צריך לעשות, ודאי שלא, ודאי שלא, אסור לך לבנות בייס לעבוד אזור, גם אם המלך והנוסי ונובי אמר לך לעשות כן, ואין המייס בשעת מויסה לא מלך ולא הנוסי ולא הנובי, כך כותב התשבץ, כן? אז גם אם יש קואליציה של הנוסי והמלך והנובי, וכולם אומרים תבנה בית לעבוד אזור, גם אסור לבנות בית לעבוד אזור, אז המייס לא עדיף משלושתם, לא עדיף מכולם. אז כאשר הדבר הוא חטא מצד עצמו, לא אומרים מצווה לקיים דברי המעיס, ומכיוון ששאר זה סור לא יעשו עוולו. והאמא, אם הייתה בחייה, נותנת הדירה שקיבלה מהבן לבת, היא הייתה עושה עוול, אז גם אנחנו לא מצווים לעשות כאן לפי בקשתה, כך נראה. אלא שכאן אני מסייג את דבריי. אילו היינו דנים רק מכוח מצווה לקיים דברי המעיס, הייתי אומר שצריך לחלוק את הדירה בין הבן והבת. מה פתאום? על סמך סמקוף פגמל סיבור בחוי שמשפט. שם זה דיני שלוחים, לא דיני צבוע, לא דיני נחלס, אז מה זה קשור אלינו? תכף נראה, מה כתוב שם? אדם נתן כסף ביד שליח וביקש ממנו ללכת לקנות סחורה. כאשר השליח נכנס לחנות לקנות סחורה, אז בעל החנות פתאום מקיע לו, והם נופלים זה על סברו של זה, הם חברים כבר הרבה הרבה שנים, אז בעל החנות אומר, בשבילך אני נותן הנחה 50%. או לחילופין הוא אומר, בשבילך, אתה משלם על 100, אני נותן לך 200. אז מי זכאי באותו 100, או באותה הנחה של 50%? השליח אומר, מה פתאום שאני אתן לך את ההנחה הזו, הוא לא הכיר אותך. אתה היית צריך לשלם מחי המלא, רק משום שהוא חבר שלי, הוא נתן הנחה, אז הנחה הזו מגיעה לי, כך טוען השליח. כתוב בשכנוך שצריך לחלוק את זה בין המשלח, בין בעל הבית, בעל המאות והשליח. ומה ההיגיון שבהלכה הזו? כי מי שישיג את ההנחה, זה כבר הראשון שלי, לא של הבייס יוסף. אני אומר, הכסף של המשלח והכסף של השליח, הכסף והכסף ביחד, הם שישיגו את ההנחה. אז השליח אומר, מה פתאום שאני אתן לך? בטח, כי בלי הכסף של פלוני, אם לא היית בא לקנות, לא היית מקבל מתנה. הוא לא היה נותן לך מתנה, אם היה מוצא אותך ברחוב, באת לקנות. הוא מוכר, הוא עושה ביזנס, אז נתן לך הנחה. אז בעל הבית לא היה משיג את ההנחה בלי הכסף של השליח, אבל השליח לא היה משיג את ההנחה בלי הכסף של המשלח. ולכן, מכיוון שאחד בלי השני לא היה משיג את מה שהשיגו ביחד, הם צריכים לחלוק. ואני אומר, הבן באמת שילם את כל המחיר, אבל המחיר היה רק 50%, ורק האמא, משום הזכאות שלה, קיבלה מעמידר הנחה של 50%, אז מה פתאום שהבן יזכה באותה הנחה? האמא זכאית את אותו 50% שהיא קיבלה במתנה מעמידה להנחיל לכל מי שהיא תרצה, והיא זכאית את החלק הזה לפחות לתת לבת ולא לבן, ולכן הייתי אומר שהבן והבת יחלוקו כמו אותו דין בקוף פגם הסיבר לגבי שליח שקיבל הנחה אבל לא היה מקבל את הנחה בלי כספו של המשלח. אבל כיוון שבנידון דידן לשיטתי היפוי כוח והזיכן דבורם תקייפין ואין בהם חסר, אז האמא צפתה לתת לבת דירה שלא הייתה שלה, ולכן דבריה בטלים ומבוטלים, והבן הוא זה שזוכה בדירה מכוח שתי המסמכים הנ"ל שכוחם יפה. כך נראה לה, אני הסבייתי בשאלה הזו. אז שיתפתי אתכם קצת בשערי בייסדין, והיום עסקנו בסוגיה נכבדת בקושן משפט, סוגיה של מצווה לקיים דברי המייס פרטיה ודקדוקיה. אז השבוע אנחנו גומרים את ספר בראשית ונפרדים מן האובייס הקדושים ומיוד בייס שפטי קור. ובפרשת השבוע אנחנו עומדים שיעקב אבינו מברך את בניו לפני מותו, איש כברכתו. ואחרי שיעקב אבינו גומר לברך את הילדים, הפסוק אומר, מידי אביר יעקב משום רויה אבן ישראל, ורשי כותב, אבן ישראל, מה משמעו? אז לפי פשוטו של מיקרו, אבן ישראל זה הכוח, החוזקה, העוצמה של כלל ישראל, משם רואה אבן ישראל. אבל רש"י כותב, אבן נוטרי קון, זה קיצור של אב ובן, אבן ובנן, יעקב ובנו, משם רואה אבן ישראל. למה רק משם רואה אבן ישראל, או בסבונים, בבייס ישראל? משום שיאנקל זכה למה שלא זכו אבותיו הקדושים אברהם ויצחק. אברהם זכה ליצחק, אבל גם ישמעאל יצא מחלציו. יצחק נשאר קדוש וטהור, וישמעאל הורחק. יצחק זכה ליעקב אבינו הבכיר שבאבות, אבל גם עשיו יצא מחלציו. זה קדוש וזה טמא. אך עשיו ליעקב, אומר השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שונא עשיו. יעקב היה הראשון והיחיד מאובס הקדושים שמתוסה שלמה, והוא זכה ליוד בייס שפטי קור, כולם קדושים, כולם אהובים, כולם ברורים. וכאשר יעקב אבינו מקבץ את ילדיו לפני מותו, יקבצו ואגידו לכם עשה שיקרא סכו מיחס היומים, מביא רש"י, ראש שנסתלקו ממנו שכינו, ואיך ינקב מגיב כשהוא רואה שנסתלקו ממנו שכנה, כתוב בפסוכים דפנון ועוברשי מביא את הדברים. הוא פונה לבנה ושואל, שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא, מה פתאום השכינה נסתלקה ממני? שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? שאלה קשה ושאלה תמועה, למה הוא חשב שיש בליבם על הקודש ברוך הוא? אבל השכינה נסתלקה, אבל יש הרבה סיבות שיכולים להביא לסילוק השאלה, למה הוא שואל בדיוק שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? והבנים מנחמים אותו, שמע ישראל הובינו, כשם שאין בליבכו על הקודש ברוך הוא, אין בליבנו על הקודש ברוך הוא. השם אלוקינו, השם אחד. אז פשר הדברים מתגלה בזוהר הקודש בסוף פרשס בהר, ובתרגם ירושלמי בפרשוסנו. דברים נשגבים מכבשונו של עולם. אז בתרגם ירושלמי בזוהר כתוב שאודם הראשון בדרך מן הדרכים פגם וחטא בגמל עבירת חמורה שבתורה. אני מדגיש כמו הרבה פעמים בדרך מן הדרכים, כי הדברים נשגבים מבינתנו ואסור לפרש אותם כפשוטם, אבל יש בהם רמזים הרבה מקומות בדברי חזר. בסלדן דפלם את חס אמרו חזר עוד המראשון מין היו מוישר בוי לא סויו, יש תרחומה בפרשס מסי שהקודש ברוך הוא גירש את עוד המראשון מגן העדן משום שהיה חייב גולוס כמו רוצח בגולו, כי הוא מביא מיטה לעולם, ומי שמביא מיטה לעולם דינוי כאוירי נפש בשגוגו שחייב בגולוס, ולכן גלה מגן העדן. אז גם הזוהר אומר בדרך מן הדרוכים הדברים נשגבים מבינתנו, אבל באופן מן הויפנים עוד המראשון פגם בשלושת העבירות הכי חמורות בתורה, ועל האובס הגדוי שמהוטלה המשימה לתקן את הפגם בשלושת התחומים האלה. ממשיך הזוהר ומסביר, עוד המראשון תיקן את הפגם של גילוי הראיס, ואיך היה התיקון? כדרכם של שורפי מתכות יקרות שמוציאים את הפסולת והזהב והכסף נשאר מזוקק וטהור. כך ישמואל שמסמל את הגימל הראיס, הוא נזרק מעבר לגדר, ויצחוק הקדוש המזוקק הטהור נשאר בפנים וממנו יתד וממנו פינה לבניינו של כלל ישראל. יצחוק תיקן את הפגם של שביך הסדומים באותו דרך. איסוב היה אדמוני, איש דמים, רוצח, הוא נדחף החוצה, יעקב נשאר מזוקק קדוש טהור, ממנו נבנתה כלל ישראל. יעקב ידע את הסוד הזה, אין לי ספק שהוא למד את הזוהר בפרשס בהר, אז יעקב ידע את הסוד הזה, וכל ימי חייו חי בחרדה, כי הוא ידע מה שנשאר לא לתקן, שהחטא שלו בגזור עדיין לא בא על תיקונו. הוא גם ידע איך היה התיקון של אברהם ויצחוק, ולכן יעקב כל ימי חייו חרד היה מי מבניו בסופו של דבר יפרוש, את מי הוא יצטרך להפסיד. ובוח השם יום אחרי יום יעקב עוקב אחרי בניו, והוא רואה שכולם קדושים, כולם טהורים, כולם צדיקים, כולם אוהבי השם ויראים את שמו הגדול, עד שביום אחרון פתאום הוא מקבץ את כולם ומסתלקת ממנה השכינה, ואז כל החרדות צפים ועולים, ויעקב אבינו שואל, שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? אולי יש כאן מישהו שאיננו שלם באמונתו והוא מסתיר את הדברים ולא רואים עליו, ולכן יעקב שואל, שמי יש בליבכם על הקודש ברוך הוא? והם אומרים, שמה ישראל אבינו, אין בליבנו כשם שאין בליבכו, השם אלוקינו השם מאחד ונוחו דעתו. אלה הם דברי הזוהר, אלה הם דברי תנא ירושלמי, תרגום ירושלמי. אבל מה שלא כתוב במקורות האלה, אז איך באמת יעקב תיקן את הפגם של עובד הזוהר? ולמה זכה הוא למה שלא זכו אבותיו? אז ליבי אומר לי, יש זוהר אחר בפרשס וישלח, אני חושב דף קמ"ו זוהר ברישס או קמ"ח. אז זוהר מסביר שאברהם יצחק יעקב זה תורה אבוידי גמל חסודים. אלה היו שלושת עמודי העולם, וכנגדם על שלושת דבור אמרו אלו מוימת. על התורה אבוידי גמל חסודים זה אברהם יצחק יעקב, אלא בסדר הפוך. אצל העובד זה מתחיל עם חסד, עם גמל חסודים. חסד גבוה תפרס וקבולה, כי ידוע הם אברהם יצחק יעקב, ואברהם היה עמוד החסד, תיתן חסד לאברהם. אתם יודעים מה זה בריסוי של אברהם אבינו, כן? כל אחד יודע מה זה בריסוי של אברהם אבינו, בריס מילה זה בריסוי של אברהם אבינו, אבל יש עוד בריסוי של אברהם אבינו, וברכס אבלים מדברים על אחינו בני יסוד, המזיקים בבריסו של אברהם אבינו, ורש"י בקסוד דף חס מסביר, כי מילס חסודם זה הברית של אברהם אבינו, שנאמר בו, ויית אשל, אברהם אבינו היה מכנס אורך. אז אברהם זה חסד, יצחוק זה אבוידו, כי הקורבן של יצחוק היה הקורבן הגדול מכולם, הקדס יצחוק, כי יצחוק עקד את עצמו, היה מוכן למסור את נפשו, ויצחוק הוא זה שקידש את הר המוריה, את מקום המקדש, ומשם כל התפילות מתקבלות, ותפילות כנגד קורבנו יסתיקנו, ולכן יצחוק הוא המועיד ואבוידו, ינקוי והוא תוירו, איש תם יושב בהובן, חסד גבוה תפרס, בברוכס דפנו חס כתוב תפרס זה מתן תוירו, אז ינקוי והוא המועיד התוירו. אז לי ביום עלי, כאשר התיקון בא על ידי תוירה, אז אף אחד לא צריך להיות נזרק מעבר לגדר. התוירה מקדשת ומתארת את כל הפגמים בשורשם. התוירה מקדשת ומתארת כל אשר נשמה יהודית בקרבו. והתיקון של יעקב היה תיקון של תוירה, ולכן כולם נשארו בפנים. כאשר התיקון בא על ידי תוירה, אף אחד לא צריך להיות נדחף החוצה, וזה היה כוי חוי וסחוסו של יעקב אבינו, שזכה שמיתו סוי שלמה. ויוד בייס שבותים מסביב למיתתו, שמע ישראל אבינו, השם אלוקינו השם איכו כן, שם שבליב כל הקודש ברוך הוא כך אין בליבנו, וזה הכוחה של ינקוי. וזה שאנו אומרים, בידי אביר ינקוי, משם רואה אבן ישראל. משם, אב ובנוי, אב ובנון, ינקוי ובנוב, כלשוין רשי. וזה התפילה, של כל אב יהודי וכל אם יהודיה, משם רואה אבן ישראל, שחלקנו יהיה כמו חלקו של ינקוב ובינו, שכל בניו, כל בניו היו זה לברך להשם, כולם המשיכו בדרכו, ומהם, ומהם תוצאות כלל ישראל כולו ליהודי שבטי כל. אז כאשר אנחנו מסיימים ספר בראשית, ומסיימים את ספרון של אורויס, ובספר הזה כמעט בכל שבוע ושבוע התבוננו במעשה יבויס. חייב עוד אמרו עם המוסק יהיו מעשה למעשה יבויסי, ירוסו שסחוסו וסתגן עלינו, משם רואה אבן ישראל שנזכה כולנו להרבה נחס והרבה שמחה לבונים ובני בונים ועסקי בתוירו ובמצווס, עד שנזכה לישוע סלומים ולביע אז גואל צדק ומהירו ויומנו אומן.